רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אובריגדו. זה תודה רבה בפורטוגזית. הייתי בפורטוגל כמה ימים, אבל זו המילה היחידה שאני זוכר, כי תכלס הייתי די שיקור רוב הזמן. יין טוב יש לפורטוגזים. אבל למה אני מספר לכם את זה? כי אימנואל השקעות, חברה יזמית בינלאומית, מציעה לכם להשקיע בשוק הנדלן בפורטוגל, ולקחת חלק במימון והשבחת נכסים במדינה. למה דווקא להשקיע בפורטוגל, אתם שואלים? התיירות בפורטוגל בשיא של כל הזמנים, כשבפורטו לבדה מבקרים מעל 6 מיליון איש מדי שנה. טיסות הלואו-קוסט, מזג האוויר המצוין, המחיה הזולה, האוכל המעולה, וכן, גם היין, מביאים תיירים רבים לפורטוגל ויוצרים הזדמנויות השקעה חדשות בנדלן. אימנואל השקעות מתמחה בהשקעות נדלן לטווח קצר ופועלת להטמעת תרבות דיור צעירה וחדשנית בסביבה אורבנית. החברה מאמינה שלאמת ולשקיפות יש כוח ומשמעות ולכן מספקת מחיר רכישה הוגן. התרשמתם? היכנסו לאתר הבית של החברה, immanuel-invest.com, והשאירו פנייה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם חגי גולן.
ליואל ברל הייתה משרה מבטיחה עם שכר גבוה בענקית הטכנולוגיה האמריקאית סנגארד, אבל הוא בכל זאת החליט שהוא רוצה לממש את שאיפותיו להקים סטארט-אפים. היו כמה בדרך, והאחרון והמוצלח שבהם הוא חברת טראקס, שגייסה רק לאחרונה ממשקיעים 125 מיליון דולר, לפי שווי שלא פחות מ-850 מיליון דולר. בדרך הוא גם הספיק להקים פיצריה מצליחה בסינגפור ולמכור גם אותה. הפעם בעושים עסקים אני מדבר עם יואל בראל, מייסד ומנכ"ל טראקס. שלום יואל.
שלום.
אני רוצה להתחיל איתך מסע קצר אחורה קודם כל. השנה היא סוף 2002, אתה בן 32. אתה יושב במשרד מרשים בקומה 54 בבניין משרדים בניו יורק, משקיף לשדרה חמישית, מנהל בכיר בסנגארד, ודווקא אז כשנראה שאתה במסלול המושלם להצלחה בחברת טכנולוגיה אמריקאית גדולה, אתה מחליט לעזוב הכל ולהקים סטארט-אפ משל עצמך. הסבר בבקשה.
הסבר ונמק.
כן.
קשה להסביר את זה, זה סוג של, קוראים לזה בעולם הסטארט-אפים, אני מניח סוג של חיידק. בסופו של דבר יש תמיד שאתה עובד במקום עבודה, בטח וחברה אמריקאית גדולה, בינלאומית, יש לך שאיפות ויש לך איזשהם חלומות ואתה מנסה להשיג איזשהם יעדים. מה שיפה בחיים, שתמיד שאתה משיג את היעד שרצית, נפתחים יעדים חדשים. והגשמה עצמית לעולם לא מפסיקה. תמיד שאתה מגיע למה שאתה רוצה, תמיד יש עוד ועוד שאיפות. ואני חושב שבנקודת זמן הזאת שאתה מציין, בעצם ישבתי שם ואמרתי, וואו, הגעתי בעצם לפסגה שיכולתי לחשוב שאני רוצה להגיע בעולם הקורפורט.
למה? אתה יודע, זו חברה גדולה, אתה עדיין לא ה-CEO שלה, אז יש עוד פסגות להגיע אליהן, או שהייתה תקרת זכוכית?
לא הייתה תקרת זכוכית, אני חושב שהנקודה היא איזושהי הבנה, כשאתה מנהל יחידה קטנה, זה לא משנה אם זה יחידת פיתוח, מנהל קבוצה, יש לך יכולת שליטה מאוד חזקה על מה שקורה. ובאותה נקודה, כשכבר הייתי מנהל יותר בכיר, וניהלתי עשרות אנשים, אתה לאט לאט מאבד מהיכולת שלך לשלוט ולעשות דברים בידיים שלך, ובתקופה ההיא, הרגשתי שאני עדיין רוצה לעשות דברים בעצמי, להשיג דברים לבד, לבנות אותם. האמת, הפאשן הגדול שלי זה לבנות באמת דברים בידיים שלי. והייתה איזושהי תחושה שהיום בדיעבד אולי קצת הייתה ילדותית, כן, הייתי בכל זאת קצת יותר צעיר ממה שאני היום, הרגשתי שזה לא מה שאני רוצה לקום בבוקר אליו. אני לא מעניין אותי לשבת ולנהל בסופו של דבר ארגון, שמי שמנהל אותו זה מנהלים שמדווחים למנהלים, שמדווחים אליי, ולא הרגשתי את השמחה בבוקר לבוא הקורפורט הזה, זה קשה קצת להסביר את זה, אולי בישראל זה יותר יובן, קצת כמו ללכת בין פינגווינים, הולכים mm-hmm. בבוקר, ניו יורק, קר, כולם לבושים בדיוק אותו דבר, בחליפות, mm-hmm. עניבות, באים כולם ביחד, נכנסים למשרד, אוכלים אותו דבר, עושים אותו דבר.
כמו איזה בורא קטן בתוך מכונה ענקית.
זה גם בורא קטן בתוך מכונה ענקית, אבל זה גם סוג של, אז עוד לא היה סרט המטריקס, אבל זה סוג של שטנץ מסוים, ואתה אומר בשביל מה? בשביל מה אני קם כל בוקר, הולך לעבודה, חוזר מעבודה, עומד עם כולם בסאבווי בדרך הלוך, עומד עם כולם בסאבווי בדרך חזור, כולם נראים אותו דבר. זה היה מין סוג של קריאת השכמה בשבילי להגיד, לא בשביל זה אני חי, זה, mm-hmm. אם אתה חושב קדימה, בדיוק לשאלה ששאלת, יש, כן, אפשר להגיע להיות מנכ״ל החברה הזאת, בטח אם תשרת שם עוד 15-20 שנה, אבל רק המחשבה שאתה הולך להיות שם עוד 15-20 שנה, הייתה די מדכאת.
והנושא הכספי הוא לא שיקול, כי אני מניח שבמשרות האלה, ברור שהן ככל שהן בחירות יותר, אז השכר הוא יותר גבוה, וזה לא מהווה איזשהו...
הייתי אומר שבאותה תקופה היה לי כבר ילד קטן, ואין ספק שיש כל מיני בלוקרים שבעצם מונים ממך לבוא ולעשות מה שאתה רוצה. אחד הבלוקרים הכי גדולים זה באמת נושא השכר או נושא הביטחון הכלכלי. כי אין ספק שללכת ולעזוב מקום כדי להתחיל מקום אחר, או אפילו לעזוב עבודה ולהתחיל עבודה אחרת. הנושא הכלכלי הוא נמצא במהות של החיים, בטח של משפחה צעירה עם ילד וכו'. וזה באמת ההתגברות על המכשול הזה הייתה הכי קשה. הרווחתי שם שכר יחסית, היה נראה לי כמו אינסוף כסף, כאילו יכולתי לעשות מה שאני רוצה כאילו, אבל בדיעבד זה כן כאילו, כן, אבל אז זה היה נראה ככה, ובאמת זה היה הכי קשה, ואני חושב שהנקודה שבה באמת, איך אומרים, עברתי את ראש ההר והסתכלתי למטה, הייתה שיחה שהייתה לי עם מישהו שם אמריקאי מאוד מנוסה, והתלבטתי איתו ואמרתי לו, תקשיב, אני, יש לי רעיונות של ללכת ובאמת לפתוח משהו משל עצמי, ומה אתה מייעץ לי, איך לעשות את זה, כי אני כרגע מקבל שכר מאוד גבוה, אני לא רוצה לעזוב את העבודה ויש חוסר ודאות וחוסר ביטחון. ברבות הימים, הרבה אנשים גם באים אליי לעצות, ובדיוק עם אותם דילמות ואותם התלבטויות, והוא אמר לי משהו אחד מאוד פשוט, הוא אמר, אם אתה לא בוטח בעצמך, ללכת ולעשות משהו חדש, אף אחד לא יבוא איתך, לא מבחינת אנשים אחרים שתרצה לרתום אותם למה שאתה רוצה לעשות, וגם לא משקיעים שלא ירצו להשקיע, ולכן ה-leap of faith הראשון חייב להיות שלך, ובסופו של דבר אתה יכול לסובב ולספר סיפורים לעצמך ולאחרים וכולי, ויש תמיד תירוצים למה לא ולמה זה קשה ולמה זה מסוכן, אבל עד שאתה לא תעשה את הצעד ותראה שאתה קומיטד אליו, לא תוכל להתקדם. וזה בעצם השיחה איתו הייתה זאת שאמרתי, אוקיי, אני עושה את הצעד הזה, אני לוקח את הסיכון, אני הולך על זה. ו... what's the worst that can happen? ננסה, לא נצליח, נחפש עבודה אחרת.
ואז אתה פורה, אתה מקים את הסטארט-אפ הראשון בעצם שלך, שהיה מה?
כן, הקמתי סטארט-אפ ראשון שנקרא טרסוס, יחד עם שני שותפים, לא הקמתי אותו לבד, בחור בשם אופר ברנדס ובחור בשם יובל ברוניצקי. שניהם דרך אגב עבדו בסנגרד. אני פניתי על שניהם ושכנע...
סנגרד, נזכיר, זו החברה האמריקאית שבה עבדתם.
כן, זו החברה האמריקאית בדיוק, שעבדנו כן. באותה תקופה. דיברתי איתם, שכנעתי אותם לעשות את הצעד. וכמו שהבחור האמריקאי שיהיה אצלי אמר, ככה קרה, זאת אומרת, בהתחלה שדיברתי איתם מאוד התלבטו, אבל ברגע שאני עשיתי את הצעד, גם הם אמרו, אוקיי, ראו שאני עושה את הצעד, הם גם עשו את הצעד ועזבו. חזרנו לישראל ופתחנו סטארט-אפ שנקרא טרסוס.
שעושה מה?
זה היה בעצם פלטפורמה לפיתוח תוכנה באמצעים ויזואליים. בעצם היו כמה צורות ויזואליות שדרכן ניתן לצייר flowcharts. זה היה שפת תוכנה שהיא לא הייתה object-oriented, שזה ההורים והתומים בערך של שפות תוכנה כבר הרבה שנים. היא הייתה flow-oriented, משרטטים תרשים זרימה של הבעיה העסקית שאותה רוצים לפתור. והתוכנה נוצרת מעצמה, כולל הפרונט-אנד, הגוי, כולל הלוגיקה והפרוססס.
אוקיי, אני מקווה שלא העמסת פה כל מיני מושגים של, שאולי אלה שמאזינים לא עושים טכנולוגיה, מבינים יותר, וזה עושים עסקים.
בכל מקרה, זה עושה את כל התוכנה, כולל הכל. בוא נסכם את זה ככה.
אוקיי, ומה קרה לסטארט-אפ הזה?
זה סטארט-אפ שעבדנו עליו מאוד קשה להקים את הסביבת פיתוח הזאת. בסופו של דבר, לא הצלחנו לגייס השקעה משמעותית, קיבלנו קצת השקעה קרנות הון סיכון פה וכמה אנג'לים, אבל בסופו של דבר זה לא התרומם, היה קשה לשכנע משקיעים להשקיע בשפת תכנות חדשה. עשינו, הפכנו בעצם בחברה במקור אורח חייתים, הפכה בצורה מסוימת לחברת פרויקטים, שבעצם רשמה קוד עבור חברות שהשתמשו בתוכנה הזאת, ויש לנו כמה לקוחות גדולים שהיו בישראל ובעולם, חברה כמו אורמת או קופת חולים מאוחדת, כל מיני חברות כאלה.
אורמת זה קשור לזה שאחד המשקיעים זה ברוניצקי, הוא... זה כן, אותו ברוניצקי? יש קשר משפחתי, כי בעלי השליטה באורמת לבני הזוג ברוניצקי, כן, לשעבר. כן. אוקיי.
היו לנו הרבה מאוד לקוחות, ובשלב מסוים עברתי לסינגפור כדי להטמיע מערכת עבור סטארט-אפ שחבר שלי הקים בסינגפור. בעצם הוא בא וקרא לי להקים את התוכנה של הבקאנד שלהם באמצעות טרסוס, וטסתי חזרה לסינגפור באותה תקופה כדי לעזור לו.
ומה קרה לסטארט-אפ הזה בסופו של דבר?
טרסוס בסופו של דבר הוצאנו את כל הקוד כקוד פתוח, ובסופו של דבר החברה לא נסגרה, היא עדיין קיימת, אבל היא דורמנט, זאת אומרת אין לה פעילות עסקית כמעט. יש עדיין לקוחות שמשלמים license fees ודברים כאלה, אבל החברה היא לא פעילה היום, למרות שיש עדיין די הרבה מפתחים בעולם שעדיין משתמשים בתוכנה, אנחנו עדיין מתחזקים אותה, עדיין מקבלים שאלות, והסביבה עצמה עדיין קיימת, עדיין משתמשים בפרודקשן בהרבה מקומות, כולל דרך אגב בטראקס, אני מניח שבאיזשהו שלב נגיע בטראקס.
כן, אז בואו נגיע עכשיו לטראקס. אתה מגיע לסינגפור, לאותו פרויקט של החבר.
כן, זה היה לפני טראקס, זאת אומרת, הגעתי לסינגפור, לחברה של חבר שלי, גייס אליה כסף, גייס 3 מיליון דולר, חברה שעוסקת ב-Wealth Management, בניהול הון של אנשים עשירים, ואני בעצם בניתי את ה-Back Office באמצעות טרסוס עבור החברה הזאת. כשהגענו לסינגפור, החברה רק גייסה את הכסף, היה המון הייפ. שנה אחרי, הייתה שנת 2008, משבר כלכלי עולמי די רחב, ובעצם החברה שרפה את כל 3 מיליון דולר ולא נשאר כסף, ועמדו לסגור את החברה, קניתי את החברה. מהמשקיעים שלה.
זאת אומרת, אנחנו מדברים על משבר 2000, משבר גדול של 2008, והחברה בעצם נגמר לדלק, נגמרים המזומנים, ואתה קונה אותה.
כן, קניתי את החברה. בעצם בהתחלה קניתי את הפעילות שאני פיתחתי עבורה, את הבק אופיס, ברבות הזמן גם קניתי את החצי השני. לקחתי את החברה הזאת, הפכתי אותה לחברה רווחית.
סליחה על השאלה, אבל מאיפה הכסף?
למעשה בקופה של החברה היו כ$300,000 שהמשקיעים רצו בעצם לקחת לעצמם, אבל זה לא כל כך פשוט לסגור חברה ולקחת את הכסף, שיש חובות לעובדים ויש לקוחות שמשתמשים בתוכנה וכולי. ואני באתי והצעתי להם הצעה מאוד פשוטה, אני אקח על עצמי את כל החובות של החברה, והם יעבירו אליי את החברה ואני אתן להם את הכסף. הצעתי להם דרך לקבל את הכסף שהיה בקופה.
את אותם 300,000 דולר.
את אותם 300,000 דולר אליהם, בצורה קלה, ואני בעצם אקח על עצמי את כל החובות של החברה. בד בבד, back to back, הלכתי לכל הלקוחות, ואמרתי להם, תקשיבו, אני הצעתי למשקיעים את הדבר הזה, יש לכם שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שהחברה תיסגר, ולא כל הפרויקטים שאתם עושים, כל הדברים, פשוט צריכו להפסיק לעבוד איתם. או אפשרות שנייה שאני קונה את החברה, אבל לי אין כסף, ולכן אתם חייבים להתחייב שאת כל הסכומים שאתם חייבים לחברה, אתם תפרסו אותם עכשיו על 12 תשלומים שווים, ולא משנה מה קורה, אתם חייבים לעמוד בתשלומים, כי ביום שתעשו דיפולט לתשלום אחד, החברה לא תוכל להתקיים. אני מהצד השני מבטיח לכם, שאת כל מה שהתחייבנו לדלבר לכם, אנחנו נפתח וניתן לכם בזמנים שנקבע, וקבענו לוחות זמנים, ואני אעמוד בהם. וככה היה, והיו כ8 לקוחות גדולים, כולם באמת עשו את זה, כולם שילמו חודש בחודשו, ואני בניתי תקציב לפי הקשפלו הזה.
אבל הרי המצב הזה שבו בעלי המניות הקודמים רצו לסגור כי הם לא ראו מן הסתם אופק, ואולי היה גם צריך להביא כסף חדש, לא?
את להזרים כסף חדש.
בדיוק, אז איך על הבעיה הזאת התגברת?
לידי זה שהלקוחות התחייבו לשלם את כל מה שהם היו חייבים, בזמנים קבועים, ונוצר תזרים מזומנים, מסוים שעל בסיס הזה, זה היה מה שהיה, אז בנינו תקציב לפי זה, לאט לאט הבאנו עוד לקוחות, ואז בעצם יכולנו להגדיל את הפעילות, ולמעשה מהרגע שקניתי את החברה, היא הפכה לברייק איבן כמעט מ-day one, אבל לאחר מכן גם רווחית, ולאחר 2.5 נמכרה לתאגיד אוסטרלי, בשם אייריס, באוסטרליה, וקנו אותה, קנו את כל החברה.
בכמה היא מותר לדעת?
של אקסיט קטן.
כמה?
זה גם סיפור, זאת אומרת, המחיר של החברה היה בעצם, שנסגר לה, והיה 9 מיליון דולר, כשמתוכו, בעצם 3 מיליון היה במזומן, ועוד 6 מיליון זה הסוג של earn-out, זה בעצם לפי ביצועים של החברה בשלוש שנים, יש איזשהו, היה איזשהו נוסחה שהייתה אמורה לתת איזשהו תוצאה כלכלית. זו הייתה העסקה.
ובשלב הזה אתה בעל המניות היחידי בחברה?
אני לא בעל המניות היחידי, 20 וחלק מהעסקה עם אותם בעלי מניות מקוריים, הייתה שהם שומרים 25% בחברה, mm-hmm. סוג mm-hmm. של upside כחלק mm-hmm. מהעסקה הזאת. ויש את החבר שלי המקורי, שבעצם הקים את הסטארט-אפ הזה, וזו הייתה חברה שלו, שלמרות שבכתובים רשמית, זה באמת היה שלי, אני לא, עוד פעם לא שילמתי על זה כלום, אבל החברה הייתה שלי, בתור חברים, נתתי לו חצי מהמניות.
מהתמורה שלך, אוקיי. כן. Okay.
ואז למעשה, לי היה חצי מה-75%. כשהדבר הזה קרה, בסופו של דבר, 25%, זאת אומרת, שליש ממה שהיה לי, נתתי לעובדים, שבאמת היו איתי לאורך כל הדרך. בסינגפור בזמנו לא היו דבר כזה אופציות או דברים כאלה כמו שיש בישראל, אבל הרגשתי שזה החובה שלי, ונתתי להם 25%, ומה-50% הנותרים התחלקתי עם החבר שלי חצי-חצי, אז נשאר 25%.
אוקיי, וזה השלב שבו אתה חושב מה אני עושה הלאה ומקים את טראקס?
אז כן, אבל
זה היה... אנחנו מדברים על שנת, לפי החשבון שלי, 2010, כן.
כן, ב-2010 למעשה היה לי לוק-אפ של לוק-אפ, אולי להסביר, זה שאני מחויב לעבוד בחברה שקנתה אותנו במשך 3 שנים כדי לעשות את הארנאוט. ומינו אותי לתפקיד מאוד בכיר, שוב, הייתי, חברת איירס, החברה עם שווי של כמה מיליארדים באוסטרליה, חברה גדולה, אבל היא פועלת רק באוסטרליה. מינו אותי לג'נרל מנג'ר של כל אסיה פסיפיק, ולמעשה לנהל את כל החברה, לעסק של איירס באסיה פסיפיק. לקח בדיוק 6 חודשים לפני שהגעתי בדיוק לאותה נקודה שהתחלנו את השיחה, ואמרתי לעצמי, אני לא נהנה לקום בבוקר, לעבוד בחברת קופורט גדולה עם הבירוקרטיה והכבדות וכולי, אני לא מרגיש טוב, ובאתי
ואתה למנכ״ל... ואתה לא מחויב?
מחויב ל3 שנים. Mm-hmm. באתי למנכ״ל של איירס שקנה אותנו, ואמרתי לו שאם הוא מבקש ממני להישאר, אני כמובן אשאר, אבל במטוטה ממנו, אם הוא יכול לשחרר אותי, והייתי רוצה להמשיך הלאה.
במטוטה באוסטרלית אמרת לו,
כן,
אוקיי.
כן, ואז הוא אמר, בסדר, אני מוכן, אבל אתה תצטרך לוותר על הארנאוט. זאת אומרת, לא תוכל לקבל שום דבר מעבר למזומן שכבר התקבל. זאת אומרת, 6 מיליון הנוספים האלה, ואמרתי לו, בסדר. וזהו, ויתרתי על הארנאוט, ועזבתי.
וואה, אתה, כן, זה מרשים. זאת אומרת, אתה יודע, לוותר ככה... על כמה מיליוני דולרים בגלל לקום עם שיר בלב, זה לא פשוט, לא?
בעיניים שלי זה די פשוט, זאת אומרת, אני, עוד פעם, אני לא יודע אם אני מיוחד בזה או לא, אבל מעולם כסף לא עשה, זה לא המטרה בחיים. כן. יש מטרות אחרות בחיים שהן שוות הרבה יותר מכסף. אני ואשתי יש לנו מין סיינג כזה, שאנחנו תמיד אומרים אחד לשני, כסף בא, כסף בא. לא בא פה, יבוא במקום אחר, זה לא, יותר חשוב היה, יש רב בסינגפור, רב אברג'יל, שהוא הרב של הקהילה, ויש לי הרבה פעמים שיחות איתו, ובסופו של דבר, הוא אומר את זה, וגם אני אומר את זה, מה שחשוב זו הדרך, זה לא כל כך משנה התוצאה הסופית, אם אתה שלם עם הדרך שלך, לא משנה לאן תגיע, חיית חיים מלאים וחיית חיים שאתה שלם איתם ואתה עושה מה שאתה רוצה. במובן הזה אני מנסה לבחור את הדרך הנכונה לי, וזה לא לגבי התוצאה הסופית, אם זה לא, אני לא ראיתי את עצמי עכשיו עוד 2.5 שנים עובד בארגון שאני לא מרגיש בו טוב, רק בשביל אולי איזושהי תוצאה כספית כלשהי, זה לא זה.
ואז אתה מקים את טראקס.
לפני טראקס עוד הקמתי פיצריה יחד עם אשתי,
פיצריה.
כן, זה איזשהו אנקדוטה לפני טראקס, כי אמרתי אחרי איירס, כבר הייתי ב-2010, גם עשיתי קצת כסף שם, אמרתי אוקיי, אני הולך עכשיו שנה של חופש, לא עושה כלום, אני עושה משהו בשביל הנשמה. מה זה בשביל הנשמה? אני יושב בבית, אני אסתכל על השמיים, בדיוק ביקרנו פה בישראל, בקיץ של 2010, והלכנו לאכול פיצה, אני זוכר איפה זה היה, בדיזיגוף סנטר, והיה שם, נראה לי, אני חושב שקוראים לזה עגבניה בישראל, איזשהו רשת כזאת.
יש דבר כזה.
ומהילדות, תמיד היה לנו פיצריה רימיני מול הבית, ותמיד היה לי חלום כזה, אמרתי, אני אחזור לסינגפור, ואני אפתח פיצריה קטנה, רק לעשות פיצות. ולמה פיצריה? כי א', אני אוהב פיצה, אבל גם בסינגפור, לא יודע כמה מכירים המאזינים את סינגפור, זה מקום מאוד אנלי, מאוד מסודר, מאוד לא חושבים מחוץ לקופסה, וכשאנחנו היינו אז בסינגפור, יכולת להזמין פיצה במסעדה רק כמגש, ורק עם מה שכתוב בתפריט. זאת אומרת, לא יכולת למשל לעשות חצי פטריות או חצי זה, או להזמין משולש.
וואו, אנחנו לא מדברים על 1950-60.
לא, שמונה שנים, לא היה אפשרי, אי אפשר, אין, לא, doesn't compute, זה או הכל או לא כלום, אי אפשר חצי.
אוקיי.
ולא מדבר על משולש, אתה רוצה רק פיסת פיצה, לא רוצה, אין. אז אמרנו, אני אגיד דוכן פיצה, שהיא עם כל משולשים, וזה באמת בשביל הנשמה, לא, אתה יודע, לא חשבנו על זה עסק כלכלי או משהו כזה. הלכתי עם אותו שותף, שהוא הקים את Sentry-I, זה החברה של ה-Wealth Management, ומחרנו אותה ביחד וכו'. איתו הקמתי את הפיצריה הזאת, לקחנו דוכן, ליטרלי דוכן בתוך מול, והתחלנו לעשות פיצות, וזה נהיה להיט בכל סינגפור, אשתי ניהלה את המקום הזה, אז זה היה לפני טראקס, בעצם הגענו מהר מאוד להצלחה מאוד מאוד גדולה, אנשים עמדו בתור כמו בקולנוע עם סרטים, כזה שיהיה תור מסודר, ומיד באו אלינו וביקשו מאיתנו מהרשת סופרים הכי גדולה בסינגפור להתחיל למכור את הברנד הזה גם בסופרים כצ'יל פיצה, קנינו קו ייצור, התחלנו לייצר אלפי פיצות בשבוע, אז זה נהיה פתאום, אתה יודע,
טורף, לא, אבל
ממשהו לנשמה, זה לא, הפך לאיזשהו
לביזנס. לא, אבל אתה חושב על זה, אתה יודע, זה לא שהמצאתם פתאום פה איזשהו, זה פיצה, ואני אומר לעצמי, איך זה יכול להיות שעד 2010 בסינגפור לא מכרו פיצות בצורה כזאת?
אז אנחנו שברנו את השוק בסינגפור, א', מכרנו משולשים, ב' יכלו לשים על כל משולש מה שרוצים.
מדהים.
והיה לנו שני מחירים, עם תוספות, בלי תוספות, ועם תוספות, תוספים כמה שאתה רוצה, וזה היה שוס שאנשים לא... זה קצת אנקדוטלי, ואשתי ניהלה את זה, וזה היה מאוד מוצלח. ואז פגשתי בעצם את דרור, הוא השותף שלי בטראקס, הוא בא עם הצורך של טראקס, אני לא בא מתחום הריטל, דרור מגיע עשה רילוקיישן לסינגפור, ובעברו ניהל בעצם הפצה של מוצרי צריכה בסופרמרקטים במזרח אירופה, והוא בא עם הצורך, הוא אמר, אם נפתור את הבעיה הזאת של ויזיביליטי על המדפים, לראות מה נמצא על המדף, זה יהיה משהו שיש לו ערך גדול בעולם הריטל.
תכף אנחנו נדבר עוד פעם על בדיוק מה זה טראקס, אבל זה שלב שבו אתה אומר, אני עוזב את הפיצה, אשתך נשארה עם זה?
לא, מכרנו באותה תקופה, כשטראקס התחילה, בעצם מכרנו את הפיצה, זה היה אפיזודה...
גם פה עשית אקזיט.
כן, זה היה מצחיק, זה היה אפיזודה מאוד קצרה, של משהו כמו 5 חודשים, שעשינו פי 10 על הכסף שהשקענו. השקענו $50,000, מהחודש הראשון זה הרוויח $25,000 נקי, בחודש.
וואו.
מכרנו את זה $500,000, אחרי 5 חודשים. אז זה היה...
הבנתי.
זה היה מצחיק.
הנה פרק בהיסטוריה של האינטרנט. מוצר המזון הראשון שהוזמן דרך האינטרנט היה... כי מה זה עוד יכול להיות? פיצה. ב-1994, חברת פיצה אחת פתחה את השירות הראשון בעולם להזמנת פיצה דרך האינטרנט. והפיצה הראשונה שהוזמנה, כך הם טוענים לפחות, הייתה פיצה משפחתית עם פפרוני ופטריות ואקסטרה גבינה. וזה היה ציון דרך חשוב בתולדות האינטרנט, אני חושב, כי עד אז היה אינטרנט וזה נותן גישה להמון מידע וכאלה דברים, אבל מה באמת אפשר לעשות עם זה? אבל ברגע שאפשר להזמין דרך זה פיצה, זה שימושי. זה הדבר שבאמת עוזר לכם בחיים. עכשיו, מאז הוזמנו המון המון פיצות ו... מספר הדברים שאפשר להזמין דרך האינטרנט גדל בהרבה, אנשים התחילו להזמין ספרים ודיסקים וכמעט כל דבר אחר. מזרנים לא היו אחד הדברים הראשונים שאנשים חשבו עליהם בהקשר של הזמנה מהאינטרנט. כן, דרך אגב זאת פרסומת לפנדה במקרה שלא הבנתם עדיין. כי מזרן זה דבר גדול שלא נכנס בטוסטוס של שליח, ולהעלות אותו הביתה זה מסובך. אבל היום כן, אפשר להזמין מהאינטרנט גם מזרן, עם פנדה ZZZ, COIL. עכשיו, המזרנים של פנדה לא מגיעים בקופסה בגודל של פיצה. אבל הם גם לא ממש מגיעים בקופסה בגודל של מזרן. באמת, כשאתם רואים את הקופסה הזאת, זה לא נראה כמו דבר שמזרן שלם יכול להיכנס בה. היא פשוט נראית קטנה מדי, כי המזרן שם, אבל הוא מגולגל וארוז בוואקום. כשהוא מגיע אליכם, שזה עד 3 ימים ממתי שהזמנתם אותו, אתם פותחים אותו, פורסים אותו, ויש לכם מזרן. ולמזרנים של פנדה אין אקסטרה גבינה, אבל יש להם שלוש חוות, וספוג זיכרון ובד מבסה טמפרטורה, וכיסוי שקל להסיר ולחבס אם צריך, ושני תווי תקן בינלאומיים. וגם יש לכם את ההזדמנות לשנות את דעתכם, כלומר, אחרי שאתם ישנים על המזרן, אם לא אהבתם אותו, אתם יכולים לבקש מפנדה שיבואו ויקחו אותו חזרה, חינם, שזה דבר שאי אפשר לעשות עם פיצה. אתם לא יכולים להזמין פיצה, לתת לה לשבת במקרר שבועיים, ואז להגיד לחברת הפיצה, בעצם אני לא רוצה את זה, קחו אותו בחזרה. לא. אז מהבחינה הזאת, המזרן של פנדה עדיף על פיצה. רק הזרה אחת, שימו לב שאתם לא שוכבים על הפיצה ואוכלים את המזרן, כי זה גם פחות נוח וגם פחות טעים. פנדה ZZZ, COIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים, ללא דמי משלוח וללא גבינה.
עושים עסקים עם חגי גולן.
ואז אתה מכיר עם החבר, עם דרור, את טראקס. בוא תסביר מה זה טראקס, מה עושה טראקס.
טראקס זה חברה טכנולוגית שמשתמשת בעיבוד תמונה. בגדול מה שאנחנו עושים, אנחנו מסתכלים על מדפים בסופרמרקטים ורואים איזה מוצרים נמצאים על המדף.
למה זה חשוב? מי צריך לדעת מה יש על המדף ואיפה זה נמצא?
כך למשל, יש כמה סטייקהולדרס בתעשייה הזאת, אבל בוא ניקח חברה כמו קוקה קולה, לדוגמה, שיש לה מוצרים שהיא רוצה שאתה תקנה והמאזינים יקנו. להיום לחברות כמו קוקה קולה אין שום דרך לדעת מה נמצא על המדף. הם יודעות שהם מוכרים...
ברשתות, הקמעונאיות. הם מוכרים לרשת, נגיד, סופרמרקטים.
הם יודעים שסופרסל מקבלים מהם מנעד של מוצרים, והם לא יודעים בכל סניף מה נמצא, איפה נמצא, כמה שטח מדף הם תופסים, מה המחיר שלהם לעומת המתחרים שלהם, האם המתחרים שלהם כרגע עושים פרומושן, עושים איזשהו מבצע, קבל, לא יודע, קנה שתיים, קבל אחד חינם, דברים כאלה. הם לא יודעים על marketing materials, על חומרי שיווק שנמצאים על המדף של המתחרים. בעצם יש להם חסם, סוג של קיר שחור, שהם לא רואים בכלל את האקסקיושן שלהם.
הם לא שולחים אנשים פיזית לסניפים?
הם שולחים, אבל המידע שמגיע מהאנשים הוא לא מדויק, הוא לא אמין. קשה מאוד לתפוס את כל המידע הזה, כי יש ליטרלי מאות, אם לא אלפי פריטים על המדפים. וגם כשאנשים האלה רושמים ידנית מה נמצא שם, הם לא עושים את זה על כל הקטגוריה, זאת אומרת, הם לא רואים את המתחרים שלהם. ובעצם אנחנו, הפתרון שלנו, לוקחים תוכנה שרצה על טלפון היד, לוקחים כמה תמונות שבעצם תופסות את כל השטח מדף, ואנחנו דרך עיבוד תמונה מוצאים את כל המוצרים האלה, מזהים אותם, ונותנים סטטיסטיקות על מה נמצא על המדף וכולי. יש לנו היום...
ליצרנים.
ליצרנים, קרוב ל-100 סוגים שונים של מדידות מתמונה אחת, ממחיר ואריזה ומיקום על המדף וכולי וכולי, יש המון מדידות.
עכשיו, מי מצלם את אותן תמונות?
אותם אנשים שהזכרת שמטעם קוקה קולה מבקרים בחנויות בצורה סדירה, בחלק מהחנויות מבקרים פעם ביום, לפעמים פעם בשבוע, לפעמים פעם בחודש, תלוי בגודל החנות.
מצלמים ומעבירים את זה אליכם, ואתם מתוך זה בעצם מפיקים... ידע, מפיקים...
בדיוק, הם מעבירים את התמונות אלינו, אנחנו מאבדים אותם, מפיקים ידע, מפיקים סטטיסטיקות, מה נמצא, מה לא נמצא, טרנדים, דברים שעובדים ולא עובדים, וגם הם משתמשים בזה בחנות עצמה, זאת אומרת, המידע הזה נמצא עבורם בזמן אמת כשהם בחנות, ואז אנחנו נותנים להם הוראות, מה צריך לתקן, מה דברים חסרים, יש, לכל יצרן כזה יש הסכמים עם אותם רשתות שיווק, למעשה כל מה שאתה רואה בסופרמרקט, מישהו משלם עליו. התשלומים האלה נקראים listing fees או commercial policies בין היצרנים לרשתות שיווק. בעולם כולו, ברמה גלובלית, יצרנים משלמים לריטלרים קרוב ל-100 מיליארד דולר בשנה. זה סכום גדול בכל קנה מידה, ואנחנו עוזרים להם לוודא שבאמת מה שהם שילמו עליו ובאמת נמצא שם.
אין מתחרים? אין חברות שעושות את אותם דברים פחות או יותר?
הטכנולוגיה שפיתחנו היא מאוד מאוד קשה לייצר אותה, אני לא אומר בלתי אפשרי, כי עובדה שעשינו את זה, אבל זה לא מספיק לייצר את האלגוריתמים, שזה קשה מאוד לייצר אותם כמו שזה, אתה צריך גם את הרפרנס דאטה, אתה צריך המון דאטה, המון תמונות שיבואו כטכנולוגיות שקשורות למשין לרנינג, לדיפ לרנינג וכולי, צריכות המון מידע כדי להיות מטויבות. יש סיבה למשל למה כולם משתמשים בגוגל כמנוע חיפוש, יש מנוע חיפוש מתחרה שנקרא בינג של מייקרוסופט, אבל כמעט אף אחד לא משתמש בו, כי אין מספיק חיפושים כדי לייצר תובנות שיתנו תוצאות מדויקות. זה הסוג רפרנס דאטה שגוגל מסתמך עליו כדי להיות הרבה יותר מדויק מכל אחד אחר. זה לא אלגוריתם חיפוש עצמו. אותו דבר בטראקס, יש לנו את האלגוריתמים מאוד טובים, אבל בלי הרפרנס דאטה זה בלתי אפשרי, ובגלל שהיינו הראשונים לשוק, היה לנו יתרון מאוד מאוד גדול, שבעצם כל היצרנים הגדולים התחילו לעבוד איתנו, בזמנו שהתחלנו לא הייתה תחרות כמעט, והיום אנחנו מבצעים בין 250 מיליון לחצי מיליארד זיהויים כאלה כל חודש.
רוב הלקוחות שלכם זה באמת הלקוחות הגדולים האלה, אותם יצרנים בינלאומיים גדולים שהם הלקוחות של טראקס?
כן, זאת אומרת, התחלנו מההתחלה, החלטנו כהחלטה אסטרטגית לא ללכת ללקוחות קטנים, למרות שאולי שם ההצלחה הייתה הרבה יותר מהירה, אלא ללכת ישר לברנדז הכי גדולים, מתוך מחשבה שאם הם יעבדו איתנו, כל התעשייה תעקוב אחריהם, ובאמת ככה קרה, והיום אנחנו, כן, כל הלקוחות שלנו הם לקוחות בינלאומיים גדולים, למעשה כ-80% מהגלובל קונסיומר ברנדז בעולם היום עובדים עם טראקס.
הדרך הזאת שאתה מספר עליה, לובטה בגיוסי הון, נכון? החברה לא יכלה בעצם, בטח לא מהרגע הראשון, להחזיק את עצמה.
בוודאי, זאת אומרת, כשהקמנו את החברה, הכנסנו הון עוד פעם יחסית קטן, למעשה פיצה, $50,000, זה מה שהכנסנו ביחד, כל אחד $25,000, ואז התחלנו לגייס כסף. הגיוס הראשוני היה מ-Friends and Family, עשינו, אני חושב, מהלך חכם שהבאנו מנכלית חיצונית, שהיה לה שם מאוד טוב בתעשייה, שם מאוד חזק, וקראו לה תמרה מיניקס קוקלו, והיא הכניסה $300,000 הראשונים, הכסף המשמעותי הראשון, והפכה להיות המנכ״ל של החברה, וזה עזר לנו מאוד בהתחלה לפתוח דלתות מול יצרנים גדולים. ואחרי שהתחלנו לפתוח דלתות, לפתח את הטכנולוגיה, מהיום הראשון הקמנו מרכז פיתוח בישראל, אנחנו בשלב הזה בסינגפור, והתחלנו בעצם לפתח ולקבל איזשהו טראקשן בצד המסחרי, וזה עזר לנו לגייס גיוסי הון נוספים.
בוא תן ככה בקצרה את כמה מיילסטונס של הגיוסים.
היה לנו פילוסופיה שהיא די נמשכת במובן מסוים עד היום, ואני לא יכול להגיד שזה המלצה, שזה הפילוסופיה הנכונה, במקרה שלנו זה עבד, לעשות המון גיוסים קצרי טווח, כי האמנו שהוואליו של החברה יעלה לאורך זמן, ולכן גייסנו כל פעם סכום קטן שיספיק לארבעה עד שישה חודשים קדימה. לא ניסינו לגייס יותר מזה, לפעמים יכולנו, אבל לא רצינו. אז אחרי ה-300,000 האלה גייסנו, הגיוס הבא היה מיליון. אחד ולואיישן, ה-300,000 היה בוולואיישן של מיליון אחד. המיליון השני כבר היה לפי ארבע. אחרי זה גייסנו...
אנחנו רואים לפי, רק שנסביר טיפה, כן. לפי שווי חברה.
כן, שווי חברה.
לפי, כן. גייסנו מיליון לפי שווי של 4 מיליון, כן.
בדיוק. אחרי זה גייסנו 2.5 מיליון, לפי שווי של 7.5 מיליון. אחרי זה גייסנו עכשיו 10 מיליון, לפי שווי של 60. וככה זה גדל. הסיבוב האחרון שלנו כבר היה מאוד קרוב למיליארד דולר. סך הכל גייסנו כ-250 מיליון דולר. למעשה, ה-80 מיליון הראשונים שגייסנו באו מאנשים עשירים, מ-high net worth individuals וגם מ-family offices, פשוט משפחות עשירות שהשקיעו, וזה החזיק אותנו עד תחילת 2017. תחילת 2017 נכנסו private equity, חברות השקעה גדולות לחברה, ועד היום זה הכספים שאנחנו מקבלים מפרייבט אקוויטי גדולים.
אוקיי. בוא נדבר על התהליך הזה של הגיוסים, שהחוויה הזאת, אתה אומר, דיברת קודם על הדרך, אז בוא תספר על החוויה הזאת שקוראים לה גיוסים. מה אתה אומר למשקיעים? אתה עומד מול משקיעים לפני השלב של הפרייבט אקוויטי שאמרת, וקרנות וכאלה ואחרות, אלא מול משקיעים פרטיים. מה אתה אומר להם? אתה ניצב מול אנשים שיש להם כסף, ואתה רוצה לעניין אותם מן הסתם, כמוך יש עוד כאלה שהם פוגשים באותו יום או שבוע אחרי או חודש אחרי, מה אתה אומר להם?
זה לא כל כך מה שאתה אומר להם, אני חייב להגיד, זה לא כל כך משנה מה תגיד להם. הם לא משקיעים בחברה, הם משקיעים בך. הם לא מבינים לא בריטייל ולא בטכנולוגיה, יש להם כסף והם רוצים להשקיע אותו, ומן הסתם פגשת אותם אחרי שמישהו עשה לך איזשהו אינטרודקשן, זה לא שיש... ספר טלפונים של האנשים העשירים, ואתה מתקשר אליהם ומציע להם להשקיע. אז זה יותר התהליך, זה יותר מה אתה משדר, וזה המון עניין של ניסיון. אני, בפגישות של השקעות, שבאתי לבקש, להציג את החברה ולבקש השקעה, אני חושב שאני לא אגזים, אם עשיתי מאות רבות של פגישות כאלה בכמה שנים האחרונות. ובגדול מה שאתה אומר להם זה, אתה מספר את הסיפור בצורה מאוד מאוד פשטנית, הם לא, עוד פעם, אנשים בדרך כלל לא מבינים בטכנולוגיה, אתה מספר פשטנית את הסיפור. יש צ'קבוקסס, כן? כל מיני דברים שחשוב למשקיעים לשמוע. וחשוב להם מסיבה נכונה, כי זה בעצם נותן ולידציה להשקעה. אז חשוב מאוד לחסות את כל הנקודות האלה בפרזנטציה שלך, בצורה שאתה מציג. מאוד חשוב, מהניסיון שלי, לא רק לדבר, הצורה הוויזואלית שבה אתה מציג את הדברים היא חשובה. המוח האנושי הוא מאוד חכם, אבל יש לו חולשות, לא כל כך מצליח להקשיב בדיבור. אני מצחיק קצת שאני אומר את זה כשאנחנו פה עושים פודקאסט, אנשים שמאזינים לנו.
בסדר, זה אנשים אבל, עם דמיון, אנשים, כן, מי שמאזין זה אנשים עם דמיון.
כן, אבל המציאות היא כזאת, בטח לא בתחום שהם שוחים בו, ולכן תמונות, סרטי וידאו, מההתחלה, מ-day one, יצרנו סרטוני וידאו שמסבירים מה אנחנו עושים, הבאנו המון קליפים, עד היום החברה, יש לנו עשרות רבות של סרטונים וסרטים, וגם כשאני באתי לבקש מיליון דולר או 100,000 דולר, והיום אני עושה פגישות שאני מבקש 150 מיליון דולר, בסופו של דבר זה הכל מבוסס על סרטים, וזה בעצם ההצגה. בלי להזכיר שמות, פגשתי שבוע שעבר חברה שבאמת רוצה להשקיע בנו 150 מיליון דולר, הכנתי בשבילם פרזנטציה עם 42 שקפים, שהצגתי להם במשך שעה וחצי, לבן אדם מאוד בכיר, ובסוף הפגישה הוא אמר לי, מעולה, אני רוצה להציג את זה עכשיו למנכ״ל שלי, תשלח לי את הסרטים, לא מעניין אותי הפרזנטציה, הראית לי 3 סרטים, שלח לי אותם, זה מספר את הסיפור, זה מה שאני צריך. וזה בעצם מחדד את הנקודה, ואז בסוף אתה גם מבקש, כן, השקעה, ומדבר איתם על ההשקעה.
אבל אמרת קודם שזה פחות חשוב מה, אלא ויותר איך, אבל קצת בעייתי לי המשפט הזה, כי מה זה אומר בעצם, שבגלל שקוראים לי יואל בראל, ואני יודע לעשות פרזנטציה טובה, זה לא כל כך משנה אם המוצר שלי, או הרעיון שלי הוא רעיון טוב?
במובן מסוים כן, ויש מלא דוגמאות כזה לא רק מתחום ההייטק. אנחנו חיים בעולם שהוא שטוח, הוא לא עמוק. היום תרבות היא מאוד פופולרית, וכתרבות אנחנו פחות מעמיקים ויותר צורכים דברים על פני השטח. ה-attention span של אנשים נמדד היום בשניות, אפילו לא בדקות או בשעות. מספיק לראות את הילדים שלנו שגדלים, והיכולת שלהם להתרכז במשהו ולהתעמק בו היא מאוד קטנה. ובמובן הזה, עוד פעם, יש את אותם צ'קבוקס, זאת אומרת, אם אני אבוא ואני אעשה לך כמשקיע, פרזנטציה שתראה על משהו, לא משנה מה, שיש לו גודל שוק גדול, שהוא בינלאומי, שהוא ייחודי, שהוא אינובייטיב, שיש בו רווחיות גדולה, קהל לקוחות שרוצה את המוצר הזה. זה הכל, כל מה שאמרתי עכשיו, אם אני אלביש את התבנית הזאת על כל מוצר, בין אם זה קוסטי, או כמובן שלא כל דבר זה יתאים לכל הצ'קבוקסס האלה, בסופו של דבר, אם תביא חברה, או רעיון שהיא ממלא את כל הדרישות הללו, משקיע, ישקיע. אבל שוב אני אומר, 80% מההחלטה שלו להשקיע, היא תהיה בך, בבן אדם שעומד מולו. ולכן, שמה זה ה-secret ingredient, זה בעצם לעורר אמון, באמת להרגיש שהוא ירגיש נוח שהוא משקיע בצוות הנכון. כי בטח בשלבים הראשוניים, אבל גם בשלבים יותר מאוחרים, בסופו של דבר הצוות שמוביל את אותה חברה, זה המפתח להצלחה או כישלון. אני חושב שאין כמעט חברה בעולם שהתחילה וסיימה באותו מקום, רוב החברות מתחילות עם איזה רעיון, ואז השוק אומר להם משהו אחר, הם צריכים לעשות לפעמים פיבוט, יש קשיים, משנים, משקיעים חכמים יודעים את זה, ולכן הצוות הוא הרבה יותר חשוב.
ואז הם הולכים על הצוות. אתה יודע, כל הדברים האלה זה נפלא, אבל זה כל הזמן יושב לי פה בראש למעלה, שעדיין סטטיסטית, רוב הסטארט-אפים, הרוב המוחלט, נסגרים, לא מצליחים, ואז מה...
הם לא מצליחים לא בגלל שהם לא קיבלו השקעה, חלקם גם, אבל הם בדרך כלל כי אחד הקופסאות שתיארתי אותן, הגודל שוק, הרווחיות, האם יש לקוחות שרוצים את המוצר, אחד מהדברים האלה נשבר, ואז הוא נסגר בגלל הדברים האלה.
אתה שמת מאוד דגש על האנשים ועל הפרזנטציה, ועל איך שמציגים למשקיעים כל הדברים האלה. לא יכול להיות שאתה שעכשיו עשית כל כך יפה עם טראקס, אותו בן אדם, יואל בראל, יגיע מחר עם סטארט-אפ אחר, ואתה ניחן באותם כישורים, ואתה משוכנע באותה רמת שכנוע שהרעיון שלך הוא נפלא ויש לו שוק וכל הדברים האלה, וזה ייקשל?
בוודאי שזה יכול להיות, וזה יכול להיות אם אני לא הרחתי נכון, עוד פעם, את אחד הדברים, עוד פעם, זה מאוד פונדמנטלי, בסיסי. אם יש לך לקוחות ויש לך מוצר שהלקוחות האלה צריכים, והמוצר הזה ייחודי והוא רווחי, אין סיבה שזה לא יצליח. אלא אם כן, אחד מהדברים שעכשיו אמרתי, אני חשבתי שהוא ככה והוא לא.
זאת אומרת, זה יכול להיות. זה יכול להיות שלקחת מאותם צ'ק בוקסס שאתה מדבר עליהם ששגית לגביהם.
את מתת הנבואה לא קיבלתי. יש לי את האמונה שלי מהניסיון שלי. כמובן שבן אדם, ככל שהוא יותר מנוסה, עם יותר קשרים, עם יותר ניסיון שהוא עשה דברים דומים, הסיכוי שלו לטעות הוא יותר קטן, כי הוא עשה ולידציה, כי הוא שאל, כי הוא הלך והוא בדק והוא עשה דברים. אז היכולת שלי אולי כמישהו מנוסה להצליח בסטארט-אפ הבא היא כנראה יותר גדולה ממישהו שעושה את זה בפעם הראשונה. אבל עדיין, בוודאי שאפשר לטעות, ויש דרך אגב המון דוגמאות של יזמים מאוד מצליחים שהצליחו בסטארט-אפ הראשון שלהם, ועשו אפילו אקסיטים ענקיים, וניסו להקים עוד חברה ונכשלו לגמרי.
כן.
בלי להזכיר שמות, יש הרבה כאלה.
תגיד, יש הבדל באופן שבו ניגשים למשקיעים פרטיים, כמו שאמרת שזה בסופו של דבר אנשים, תמיד זה אנשים, אבל יש הבדל בין שאתה רוצה לגייס הון ממשקיעים פרטיים לבין שאתה בא מול גופים מוסדיים יותר, קרנות כאלה ואחרות, שאולי מערכת קבלת ההחלטות של אותו אחד שצריך להשקיע אצלך היא שונה מאשר כשהוא משקיע פרטי, או שהוא מנהל איזשהו קרן עבור כסף של אחרים.
בוודאי, זאת אומרת, אצל אנשים פרטיים, כל תהליך קבלת ההחלטות הוא הרבה יותר אמוציונלי. בדרך כלל הם מסתכלים, נראה להם, לא נראה להם, מקבלים החלטה במקום. הם יכולים עדיין להשקיע סכומים לא מבוטלים. המקרה הכי מצחיק שהיה לי, שבאתי לפגישה, נסעתי במיוחד להונג קונג, לפגוש איזשהו מיליארדר, באיזשהו בית קפה, כי מישהו עשה את ההיכרות, ואמר, חברה מעניינת, אולי תרצה להשקיע. ובאתי לפגישה, הוא אומר, תקשיב, אני נורא נורא מצטער, אבל אני חייב, המטוס הפרטי שלי מחכה, אני חייב לטוס, אני לא יהיה לי זמן לשבת איתך. הנה, הכנתי לך צ'ק, כן? ואני מעוניין להשקיע $5 מיליון. ונתן לי $5 מיליון. אמרתי לו, בסדר, תודה, הייתי קצת יודע, אבל אולי, אם יש לך דקה, לפחות אני אסביר לך מה החברה עושה, כאילו, אפילו השאלה הפשוטה שאתה שאלת, מה אתה רק סוסים? הוא אומר, כן, כן, אני הבנתי, ריטל וזה, אני לא, ממש אין לי זמן, אני נורא מצטער, אני אראה לך סרט, לא. זהו, הוא לא יודע מה החברה עושה, נתן לי $5 מיליון והמשיך. יש גם סיפורים כאלה. היו לי הרבה מקרים, אולי לא קיצוניים כמו זה, שבסוף הפגישה נתנו לי את הכסף, יותר מאחד ויותר משתיים.
שכנעת אותם.
אתה מראה את הפרזנטציה, היא משכנעת, אני נראה כנראה למישהו שלא יגנוב להם את הכסף, וכן, קנויים 5 מיליון, 3 מיליון, מיליון וכולי, וככה מקוששים כסף לחברה. אז בוודאי שזה לא קיים בגופים ממוסדים, בין אם זה קרנות און סיכון או private equity funds. בקרנות און סיכון זה כמובן אחרת לגמרי, התהליך הוא הרבה יותר ארוך, הרבה יותר מסודר, הרבה יותר עמוק. באיזשהו שלב אתה חייב את הוולידציה הזאת, זאת אומרת, כמו שהבנת מהסיפור הקודם, זה שאנשים פרטיים משקיעים בך לא אומר כלום על הסטארט-אפ שלך, זה לא אומר שהוא מוצלח או לא מוצלח, זה רק אומר שאתה נחמד והצלחת להוציא כסף מאנשים שישקיעו, ובאמת לעבור את המשוכה של קרנות און סיכון, של institutional funding, זה מאוד מאוד חשוב. ברגע שהם משקיעים בך, זה נותן לחברה לא רק איזשהו סטמפ של ולידציה, שבעצם חותמת שהחברה באמת שווה משהו, אלא גם הם מסוגלים לתמוך בחברה בצורה הרבה יותר גדולה, עם כמה שאנשים פרטיים הם אולי עשירים, הם לא משקיעים יותר ממיליון שתיים, ברגע שאתה מנסה לעשות סיבובי גיוס של עשרות מיליונים של דולרים, אתה כבר חייב את הגופים המוסדיים, ושם התהליך הרבה יותר ארוך, הסקרוטיני הוא הרבה יותר גבוה, שואלים שאלות הרבה יותר קשות, עושים גם בדיקת נאותות כמו שצריך, וברגע שעברת אותם, אז זה כבר אתה כנראה במקום טוב.
שמעת הרבה פעמים לא גם, אני מניח?
המון פעמים, ברור.
וזה לא עושה משהו לביטחון העצמי של המוצר שאתה מנסה למכור, של הדרך שלך, אולי הלא הזה לא גורם לך אולי לפעמים להגיד, אולי אני לא בכיוון, אולי...
הסוד הוא לטייב את עצמך תוך כדי תנועה. כל לא, בעצם...
שיעור.
שיעור, בדיוק. זה מישהו אומר לך שמשהו במה שהצגת, לא הוצג כהלכה. ואתה צריך להבין מה זה המשהו הזה. לפעמים זה משהו שהוא סובייקטיבי, זאת אומרת, אותו בן אדם שעומד מולך לא הבין נכון.
קם צד שמאל בבוקר.
קם צד שמאל, או אתה לא הצגת את זה כמו שצריך, יכולת להציג את זה בצורה אחרת, ולפעמים זה אובייקטיבי, באמת יש, אף חברה לא מושלמת, גם טראקסי לא מושלמת, ויש נקודות חולשה בפרזנטציה שלנו נקראת, בסיפור עצמו, וזה אובייקטיבית, כן, יש זה נקודה חלשה, ואז צריך לחשוב, או איך לחזק את הנקודה הזאת, או איך להסתיר אותה, או למסמס אותה, שלא יהיה, לא להציג אותה, לפחות לא בפגישה הראשונה, כמשהו שימשוך.
אבל זה אף פעם לא בא ואומר לך, אולי בכלל הכל פה, אני חי באיזשהו חלום, וזה, אני לא בכיוון בכלל.
יש פה, אני אגיד לך, יש פה מסר סותר, מסר אחד שאני יכול להגיד, הוא, בסופו של דבר צריך משקיע אחד. ואני עוד פעם, אני עשיתי מאות רבות של פגישות לפעמים, כדי למצוא את אותו אחד בכל סיבוב. ובמובן הזה אין מה להתייאש, אפשר לעשות עוד, יש אין סוף משקיעים בעולם, זה אני יכול, על זה אני יכול לחתום. מי ששומע אותנו וחושב כמה משקיעים יש בעולם, אין סוף. אני פשוט מופתע כל פעם מחדש, גופים שמנהלים הרבה מאוד כסף להשקעה, ואני מקבל רשימות כאלה מכל מיני גורמים, כשאנחנו עושים סיבובים, ופשוט צריך להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. מצד שני, אם אתה עושה את זה הרבה ואתה מקבל פידבק לא טוב, כנראה שיש משהו שהוא צריך בדיקה, אז אני לא אומר להתאבד ולכת עם הראש בקיר, אבל באיזשהו שלב אם השוק אומר לך לא, אז לא, אבל בוודאי לא הייתי מתייאש או משהו כזה מלקבל לא, הרוב הפגישות שלי היו לא, והיו כמה שהיו כן, ומזה גייסנו 250 מיליון דולר, כן. אז זה היחס פחות או יותר.
כן, אז הזכרת באמת, הגיוס האחרון היה 125 מיליון דולר, נכון? לפי שווי חברה של 850 מיליון דולר, זה מה שפורסם.
נכון, נכון.
זה הגיוס והחברה צומחת.
גייסנו מאז עוד, כי זה לא פורסם, אבל כן, זה הגיוס הגדול האחרון.
אוקיי. זאת אומרת, אתם היום פחות או יותר לפי שווי של מיליארד דולר.
כן,
זה מה שאמרת
יותר,
קודם.
כן.
עכשיו, החברה צומחת בקצב גבוה מבחינת ההכנסות, נכון?
כן.
אז מה הלאה? מה זה אומר?
יש לנו כמה יעדים. קודם כל, יעד מסוים הוא כן לעשות הנפקה באיזשהו שלב. אז יש תמיד את הגול הזה שאנחנו רוצים לעשות את הדברים הנכונים שיאפשרו לנו באמת לעשות הנפקה ציבורית. יעדים אחרים, זה יעדים מסחריים, יש לנו יעדים גם של הכנסות, וגם יש לנו מוצר חדש שהשקנו אותו לשוק, חשוב לנו מאוד שהמוצר הזה יצליח ויתפוס קהל לקוחות, אז אלה היעדים שלנו בטווח של השנתיים הקרובות.
אתה אומר הנפקה בבורסה ולא אקזיט, למה?
זה נראה לי טעות מאוד מאוד גדולה להסתכל על הנפקה כעל אקזיט. כשאתה מוכר את החברה זה אקזיט, כן? אתה מכרת את החברה, אתה לוקח כסף,
וזה לא, וזה לא המטרה שלך.
וזה לא המטרה. הנפקה ציבורית זה בעצם איזשהו יעד של חברה כדי להראות בגרות מסוימת מול השוק, אבל בעצם זה איזשהו קרש קפיצה להגיע ליעדים הבאים, לשלב הבא של החברה בחיים שלה. זה נותן איזשהו מימון נוסף, נותן קרדיביליות מסוימת מול השוק, נותן איזשהו יכולת של באמת ניהול יותר מסודר, כי בעצם אתה, יש הכרח מבחינה רגולטורית להיות הרבה יותר שקוף וכולי, אבל בסופו של דבר זה איזשהו יעד או איזשהו אבן דרך מסוימת, אבל הדרך הרבה יותר ארוכה מזה. אנחנו באמת בונים ורואים את טראקס, חברה שתהיה שווה הרבה מאוד מיליארדים של דולרים.
מה זה הרבה מאוד?
אני לא רוצה סתם להגיד דברים, אתה יודע, שאין מאחוריהם כיסוי, אלא אנחנו מעמידים שהחברה יכולה להיות בעלת שווי של מעל 10 מיליארד דולר בחמש שנים הקרובות. ולשם אנחנו מכוונים.
מבחינת הכנסות?
מבחינת שווי, מבחינת הכנסות, לא. אנחנו בחמש שנים הקרובות מסתכלים על כמיליארד דולר הכנסות. להגיד לך שיש לי היום את המתכון, איך זה קורה, אין לי. אבל גם כשהתחלתי את החברה, טיפ, כשבאים באמת בהתחלה, לאנשים הראשונים שנותנים את הכסף, כמו שאמרתי, אנשים פרטיים שמשקיעים לא יודעים הרבה לשאול על טכנולוגיה, אז הם שואלים דברים אחרים. השאלה שחוזרת תמיד זה, אם אני אציע לך עכשיו 10 מיליון דולר, האם תמכור את החברה? והמשקיע מצפה שתגיד לא, מה פתאום, אני מגדיל את החברה וכו' וכו', וזה גם מה שאמרנו. באותה שלב, בהתחלה, כשאומרים לך, האם תמכור את החברה כרגע, כן, בהתחלה, ב10 מיליון דולר, ואנחנו אומרים לא, והמשקיע מרוצה, אני ודרור, בינינו ובין עצמנו, אמרנו, רגע, אם ניתנו לנו 10 מיליון דולר, לא ניקח, ברור שניקח, אנחנו, אין לנו, לא אנשים עשירים, אין לנו הרבה חסכונות, 5 מיליון דולר כל אחד, זה המון המון כסף, למשהו שרק התחלנו. ואז אתה מתקדם בהשקעות, ושואלים אותך גם גופים יותר גדולים את השאלות האלה, ובעצם שלב שבגלל שכבר הוולואיישן הוא יותר, אז כבר השאלה הופכת ל-100 מיליון דולר, ועדיין אנחנו אומרים לא, מה פתאום, אבל בינינו אנחנו אומרים שזה. ומה שאני מנסה להגיד זה שגם לאורך כל הדרך לא האמנו שהחברה תגיע לגודל שהגיעה היום, לא האמנו שהיא תגיע לשווי של 100 מיליון, לא האמנו שהיא תגיע לשווי של מיליארד, ובאיזשהו שלב הבנו שבעצם אנחנו באמת פותרים פה בעיה אמיתית, שבאמת יש לה פוטנציאל מאוד מאוד גבוה, ובאיזשהו שלב באמצע הדרך התשובה שלנו לעצמנו השתנתה, ואמרנו שלא משנה מה, אנחנו לא נמכור, ובאמת החברה היום...
גם לא בעשרה מיליארד, הנה אני מציע לך 10 מיליארד, אתה לא מוכר?
אנחנו לא, אנחנו לא רוצים למכור את החברה, קיבלנו כבר 3 הצעות למכור את החברה במהלך השנים האחרונות, מחברות ענק, וחברות באמת של מי שכל אחד מכיר, אני לא רוצה להגיד את השמות שלו, לא יודע מה, אולי זה סודי, וקיבלנו ממש הצעות כתובות, וסירבנו, ועם כל הצעה כזאת, יכולנו להיות באמת לפרוש מחיי כן, העבודה, כן. והחלטנו להמשיך.
כמה מחירות אתם עושים היום בכסף?
היום, השנה, ב-2019, אנחנו נעבור את ה-100 מיליון דולר מחירות.
החברה פועלת בסינגפור, איזה השלכות יש לעניין הזה, אם בכלל, על חברה כמו טראקס?
אני חושב שזה פחות סינגפור, כמו העובדה שהחברה היא מאוד גלובלית. בעצם אנחנו 400 עובדים, מחציתם בישראל, שזה המרכז פיתוח פה בתל אביב, והמחצית השנייה פזורה על 9 חברות בנות, עם 15 משרדי מחירות. בעצם מאוד שכבת דקה של אנשים שפרוסה על כל הגלובוס, אנחנו פועלים ב-50 מדינות, וזה קושי לא קטן מבחינת תרבות, מבחינת תקשורת, איך לנהל גוף כזה שהוא עובד בכל הטיים זונס הקיימים בעולם, ושם זה בעצם הקושי האמיתי. בעצם החברה התחילה כסוג של דואופולי של סינגפור תל אביב, בשנים האחרונות זה הופך לאט לאט לארצות הברית תל אביב, למעשה היום ה-CFO, ה-Chief Financial Officer שלנו, מי שאחראי על המחירות, ה-Chief Revenue, Chief Operations, Chief Product, כולם יושבים בארצות הברית. יש לזה את האתגרים שלו לנהל ככה חברה גלובלית. סינגפור עצמה זה מדינה מאוד מסודרת, מאוד פשוטה, קלה לעבודה, היא לא כל כך מבינה בהייטק, לא, זה לאט לאט משתנה בשנים האחרונות, אבל אין לנו שום משקיע מסינגפור, למעשה גם אין לנו שום משקיע מישראל. סינגפור זה פשוט מקום שהיינו בו וככה התחלנו, וזה נוח להיות שם, אבל אין פה שום יתרון.
ומבחינתך האישית, מה הסיפור הזה של סינגפור? מה זה אומר? היית שם כמה שנים, אתה היית הרבה על הקו, מה...
אני עדיין שם.
המשפחה שם?
המשפחה שם, אני גר בסינגפור, כן, אוקיי. הרבה שנים. סינגפור זה מקום מאוד נוח לחיות בו, כל מסודר, ירוק, הציפורים מזמרות בבוקר, מזמרות גם בערב, לא ברור אם זה רמקולים קטנים או באמת ציפורים עד עכשיו. סוג של פלזנטוויל כזה, מקום שבאמת אין פשע, יש מלא שלטים ברחובות, low crime doesn't mean no crime. לחנך את התושבים שיש כזה דבר פשע ושיזהרו בכל זאת. אנחנו מעולם לא נעלנו את הדלת של הבית שלנו בכל השנים שאנחנו שם.
מה, והמשפחה לא טוב לה? זאת אומרת, היא...
כן, אני הגעתי לשם עם אשתי שעוד הייתה חברה שלי. בעצם מאז כמובן אנחנו התחתנו. נולדו לנו 3 ילדים. זה סוג של שותפות, כן, בטראקס. אני לא נמצא הרבה בבית, היא מטפלת בבית ובילדים, וכמובן, כמו שראינו עם הפיצה, ניהלה את העסק הזה, אחרי זה פתחנו עוד עסק ביחד, שהיא גם מנהלת אותו, ובעצם זה סוג של שותפות שלי ושל אשתי, של באמת שותפות לדרך, והקמה של טראקס לא הייתה אפשרית, והגידול שלה בלי החצי השני שדואג גם למשפחה.
אני שואל אותך שאלה שאני הרבה פעמים שואל בתור שאלה אחרונה ככה, אם אתה צריך לזקק איזשהו טיפ אחד, שהוא טיפ הזהב, שאתה יכול לתת ליזם המתחיל, מה הוא?
זה שאלה טובה, אם אני צריך טיפ אחד, זה להיות כן עם עצמך. זאת אומרת, אני רואה הרבה יזמים, אני מדבר על ההתחלה, היזמים המתחילים, לעשות באמת ולידציה אמיתית של הרעיון שלך, לא להתאהב ברעיון כרעיון. אני שומע על כל כך הרבה יזמים שבאים אליי הרבה להתייעץ, ורעיונות שהם נחמדים בתיאוריה, אבל במציאות הם לא פרקטיים, מכל מיני סיבות. לעשות באמת את העבודה הראשונית, החריש הראשונית, ולהיות שלם עם עצמך. כשאנחנו הקמתנו את טראקס, אני לא בא מתחום הריטל. ואני אמרתי, אני לא מאמין, תוכיחו לי שבאמת יש צורך כזה. והלכנו לפגישה עם פרוקטור וגמבל, הצגנו להם את זה, פרוקטור וגמבל אמרו, תן לנו את זה, אם מחר זה קיים, אנחנו קונים את זה, זה מטורף וזה וזה. אז הבנתי שזה קיים. לעשות את סוג העבודה הזאת, לא לפחד לעמוד מול הראי, ולשאול את עצמך את השאלות הקשות לפני שאתה מציג את זה.
כן. זה תמיד נכון, אגב, להיות כן עם עצמך בכל תחום, לא רק בתחום של הסטארט-אפים, אני חושב. יואל בראל, היה תענוג גדול לדבר איתך. תודה רבה.
תודה, תודה רבה.
עושים עסקים. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.